פרשת שבוע, פרשת בעלותך. פרשת שבוע, פרשת בעלותך. משה רבן ביקש למשה שהוא לא יכול לבד, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני. ואז השם יתברך אמר לו שיאסוף 70 איש מזקני ישראל, בפרק י' פסוק ד' זין, ויאמר השם אל משה, אספה לי, ואומר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני עם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך, וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ונסו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך, ולא תישא אתה לבדיך. אז השם יתברך אמר לו שהוא ייתן בהם גם רוח קדושה לשאת במסע העם, אבל זה והצלתי מן הרוח אשר עליך, זה ממה שאצל משה. אומר רש"י שזה כמו שמדליקים אש מאש, שהאש השנייה מקבלת והאש הראשונה לא מתחסר ממנה, וכך באמת היה. כמו שכתוב בהמשך פסוקים כפתה לקפי, ויצא משה וידבר אל העם את דברי אדוני, ויאסוף 70 איש מזקני העם ויעמד אותם סביבות האוהל. אתה יכול להביא רב במדע, בסדר? אומר הפסוק, וירד אדוני בענן וידבר אליו, ויצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, והיא כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. יש כאן שאלה שצריך להתבונן בה מאוד מאוד. כתוב שהשם אמר שהוא ירד, דהיינו שיהיה השראת שכינה, והוא ייתן מהרוח שאצל משה עליהם. אבל כתוב וירדתי ודיברתי עמך שם. השם אומר שבשעה שהוא ייתן מהרוח שלו, של משה על הזקנים, הוא ידבר עם משה. לא כתוב מה הוא דיבר. אם לא כתוב מה הוא דיבר, למה התורה צריכה להגיד לנו שהוא דיבר? וגם בהמשך שזה קרה, וירד השם בענן וידבר אליו, ויעצל מן הרוח אשר עליו. למה היה צריך לדבר איתו? ואנחנו לא יודעים בכלל מה דיבר. כדי להבין את התשובה על זה, אנחנו צריכים להבין מה זה היה הרוח שהשם נתן ממשה על הזקנים. אז כתוב לנו בפירוש בתורה, ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו. הרוח הזאת הייתה רוח נבואה. אז עכשיו כדי להבין את העניינים פה, נצטרך קצת להבין איך הולך עניין הנבואה. קצת, ודאי שאנחנו לא יכולים להבין לגמרי, אין היום נבואה. כתוב בגמרא שחגי, זכריה ומלאכי היו הנביאים האחרונים, משהם נסתלקו בתקופה של תחילת בית שני, אז אין נבואה בעם ישראל עד שיבוא אליהו הנביא לפני ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. אבל בכל אופן אנחנו צריכים קצת להבין. אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק שביעי, מיסודי הדת אומר הרמב״ם, מיסודי הדת, זה מהיסודות, ממש מהיסודות של היהדות, לידע שהקל, דהיינו השם יתברך, מנבא את פני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. אף פעם היצר לא מתגבר עליו, תמיד הוא מתגבר על יצרו, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, כשיכנס לפרדס וימשך באותם העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא, כאן זה דבר שחשוב לנו מאוד לשים לב, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן. מה אומר הרמב״ם? מה שרוב העולם הולכים זה מחשכי הזמן, זה, יש חושך בעולם, מטעה את האנשים, כמו שבמצאת ישרים בחושך אתה לא יודע איפה רחוב, איפה קיר, כשיש חושך גמור, אין ירח, אין מנורות, ככה בני אדם בעולם הולכים בחושך. אבל הוא פורש מהם, ומה הוא עושה? הוא פורש מדרכיהם, מה הוא עושה? והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים. הוא אף פעם לא חושב מחשבה בטלה. הרמב״ם לא מדבר כאן על מחשבות אסורות אפילו, אפילו מחשבות סתם של שטויות, של כלום, ענייני עולם הזה. לא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה אל השם יתברך, קשורה בכיסא הכבוד. ואז אדם כזה, הקדוש ברוך הוא, מיד רוח הקודש שורה עליו, בעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר. זה הנבואה. אומר הרמב״ם, כל הנביאים, אין נביאים, אין מתנבאים בכל עת שירצו, אלא מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב, מתבודדים וכו', והם מבקשים הנבואה עד שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את הנבואה. כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה רבנו, רבם של כל הנביאים. ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום או במראה, ומשה רבנו מתנבא והוא ער ועומד. אומר כאן כמה הבדלים. אבל לענייננו, אומר הרמב״ם, מה שנוגע לענייננו, אומר הרמב״ם, כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, משה רבנו אינו כן, אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו, ואינו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה, שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. לפיכך מתנבא בכל עת, שנאמר, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. ולכן משה רבנו נקשרה דעתו לצור העולמים, ולא נסתלק מעליו ההוד לעולם, וקרן אור פניו ונתקדש כמלאכים. אומר הרמב״ם, משה רבנו היה בדרגה כזו שכל הזמן בלי הפסקה הוא היה בדרגה שראויה לנבואה. כשהוא היה רוצה להתנבא, הוא היה שואל את השם שאלה ומיד מקבל את התשובה מהשם יתברך. כמו שכתוב שהוא אמר, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. הוא שואל והשם עונה. אבל עם כל זה, בשעת הנבואה, כשהשם מדבר איתו, הדרגה שלו הייתה יותר גדולה. כשהשם יתברך רצה לתת, זה תשאיר, זה תחבא. אומר הרמב״ם, בכל אופן משה רבנו, עם כל זה שהוא היה בדרגה, נחזור בלי נדר קצת על חלק מהפרטים שאמרנו, כל נביא, כדי להיות נביא הוא צריך דרגה עצומה, הוא צריך להיות בדרגה שכל הזמן המחשבה שלו מרוכזת בהשם יתברך, לא רק בשעת הנבואה. כמו שאומר הרמב״ם קודם, הוא מלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מעבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, תמיד להשם יתברך. ועם כל זה, לא בכל השעות הוא ראוי לנבואה. מתי שהשם יתברך נותן לו את זה? משה רבנו היה בדרגה יותר גבוהה, שתמיד הוא היה בדבקות נוראה שראויה לנבואה, הוא שואל את השם, מיד השם יתברך עונה לו. אבל עם כל זה, בשעת הנבואה הוא בדרגה יותר גבוהה. עכשיו שהשם יתברך רוצה לתת מהכוח של משה רבנו לשבעים זקנים, אז השם יתברך דיבר באותה שעה עם משה. מה הוא דיבר אנחנו לא יודעים, אבל כיוון שהוא דיבר, הדרגה של משה רבנו הייתה באותה שעה יותר גבוהה. אז והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, זה יהיה בדרגה יותר גבוהה. ואז הם באמת זכו, ויהי כנוח עליהם הרוח והתנבאו ולא יספו. מה הדבר הזה נוגע לנו למעשה? זה נוגע לנו מאוד למעשה. למה? כל אחד ואחד יש לו את הדרגה שלו. אבל יש שעות שבן אדם מתאמץ יותר ומחובר חזק להשם יתברך. צריך לדעת, השעות האלו הם השעות החזקות של הנשמה. בשעה שאדם אין לו את החיבור הזה, זה כבר משהו אחר, הוא לא באותה דרגה. אפילו אצל משה רבנו, אדון הנביאים, שכל הזמן דבוק בהשם בשיא הדבקות, אבל ברגע שיש את החיבור של הנבואה, הוא בדרגה יותר גבוהה, עד כדי כך שכשהשם יתברך רצה לתת מהכוח שלו ל-70 זקנים, היה צריך לתת שיהיה נבואה באותה השעה למשה, ואז לתת להם את הכוח. בלי זה, הם לא יכולים לקבל מספיק כוח. אז מה נוגע לנו למעשה? האדם צריך להשתדל שהזמנים האלו, שהוא מחובר חזק בכל ליבו, בכל נפשו להשם יתברך, יהיו כמה שיותר, כמה שיותר זמנים, ובעוצמה כמה שיותר חזקה. והשעות האלו משפיעות על האדם גם לשעות אחרות. אין גבול עד איפה יהודי יכול להגיע בחיבור להשם יתברך, אבל צריך להשקיע בזה מאמצים. בסור מרע ועשה טוב. כמה שיותר להתרחק מעבירות, כמה שיותר להתאמץ במצוות. ובפרט, יש שתי מצוות שבפרט כוחם רב לעניין הזה של התלהטות הנשמה להשם יתברך. לימוד תורה ותפילה להשם. כמה שאדם יותר מתאמץ בלימוד התורה, נשמתו מתלהטת להשם יתברך. כמה שאדם יותר שופך את ליבו מעומק הנשמה בתפילה. אבל צריך לדעת, גם כשאדם כבר בא להתפלל, עדיין צריך הרבה מאמצים שהתפילה תהיה באמת מעומק הנשמה, מהמקום הכי הכי עמוק של הנשמה, ולהשתדל להעלות את הנשמה לבחינה הכי גבוהה שאפשר. ההבדל בין תפילה יותר גבוהה לתפילה פחות גבוהה הוא לפעמים יותר גדול מההבדל בין השמיים לארץ. זה משהו אחר לגמרי, והכל כדאי להשקיע עבור זה. אותו דבר בלימוד. האדם יכול בלימוד להתאמץ יותר, בין מבחינת כמות הזמן, ללמוד יותר, לנצל יותר כל רגע ללימוד תורה. רואים ששאלו פעם את אחד מהגדולים, במה זכית להיות ככה, להגיע דרגה בתורה? אמר להם, בחמש דקות. שאלו אותו, איך אפשר בחמש דקות להיות כזה גדול בתורה? אמר, כל פעם, את החמש דקות שכולם מבזבזים, לפני האוכל, אחרי האוכל, לפני זה, אחרי זה, הוא היה גם בחמש דקות האלו לומד. מזה, בהתמדה הזאת, הוא זכה. זה לא רק מה שמספיקים בחמש דקות האלו. זה שאתה כל הזמן רודף אחרי התורה, ונצל כל רגע ללימוד תורה, זה נותן את העוצמה. אומרים על רבי חובב וסרמן זצ"ל, שהבן שלו פעם בא לבקר אותו, קנה לו מתנה נעליים חדשות. אחרי כמה זמן אמר לו אבא שלו שזה לא טוב לו הנעליים האלו. למה? יש בהם סרוכים, בנעליים הקודמים לא היה סרוכים. הוא מפסיד כל בוקר כמה שניות לקשור את הסרוכים, חבל לו על הזמן הזה, עדיף לו הנעליים הישנות כבר. היה אכפת להם לגדולי ישראל על כל רגע של לימוד תורה. אבל זה לא רק כמות הזמן, גם כמה אתה מתאמץ בלימוד, כמה אתה מתחבר נפשית אל הלימוד, כמה אתה שמח בכל ידיעה. דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אומר אריזה, לאדם צריך לבדוק את עצמו. אם הייתי שומע עכשיו שזכיתי באיזה, לא יודע איך, במיליון דולר, כמה הייתי שמח על זה? אם אתה שומע עכשיו הלכה חדשה שלא ידעת, פירוש חדש שלא ידעת, פסוק חדש שלא זכרת אותו, משנה חדשה שלא זכרת אותה, כמה אתה שמח? אם אתה שמח בזה פחות מיליון דולר, אומר אריזה, זה סימן שאתה לא מבין את הערך הנכון של התורה. הערך הנכון של התורה הוא שכל דבר הכי קטן בתורה, כל דבר הכי קטן של מצווה, הוא יותר מכל ענייני עולם הזה ביחד. וכשהאדם מבין את זה, אז האדם יודע מה לחפש בחיים. כי כל המציאות של האדם בעולם, הדרגה שלו, הכל תלוי מה באמת בעומק ליבו הוא מחפש. ואת זה הבן אדם צריך לשנות. והאמת היא שזה לא לשנות. למה? בעומק הכי פנימי של הנשמה של כל יהודי, החיפוש זה רק אחרי דבר אחד, השם יתברך. זה הנשמה מחפשת ורוצה יומם ולילה. אבל יש מסכים מעל זה ששם היצר הרע, שגורמים לבן אדם לחפש דברים אחרים. והבן אדם, הנשמה שבויה בידי המסכים האלו. ואז לפעמים רחמנא ליצלן, השם ישברנו שלא ניכשל בזה, שהבן אדם הראש שלו מחפש דברים אחרים, דברים של אבלי עולם הזה, והוא לא מבין. בסדר, מחפש, אבל איך הוא מחפש את זה בכזו עוצמה? מה השגרון הזה? הבן אדם בעצמו לא מבין. מה השתגע לו השכל? מה התשובה על זה? התשובה פשוטה. הנשמה שבויה בידי המסכים הרעים, והם משתמשים בעוצמה של הנשמה. אז המסכים באמת של השטויות, יש להם כוח קטן, לא כוח של השתוקקות חזקה. אבל כשהם לוקחים את הנשמה בשבי, והנשמה נותנת להם את זה, אז הם עם הכוח של הנשמה, כמו שתי ארצות שיש ביניהם מלחמה, ארץ אחת היא פרימיטיבית, לא יודעים לעשות שום דבר. אבל הם לקחו בשבי איזה מדען מהארץ השנייה, מדען בכיר שיודע לעשות פצצות הכי משוכללות שיש בעולם, ואם הוא עליו, אם הוא לא עושה להם את הפצצות, הורגים אותו. ואם עושה להם את הפצצות, נותנים לו כל טוב. והמדען הזה בגד במדינה שלו, לא מכזר הוא עליו, כמו שהוא לא היה מסוגל לעמוד בניסיון, ומייצר להם את הפצצות. אז הם מייצרים פצצות אדירות, מחריבים שכונות שלמות. ואתה לא מבין, השבט הפרימיטיבי הזה שלפני שנה נלחמו בחץ וקשת, פתאום אתה רואה אותם נלחמים, איזה פגזים, מה זה, כמו המדינות הכי משוכללות. מה התשובה? זה לא הם, יש להם איזה מדען אחד שבוי שעושה את זה. אותו דבר זה מה שקורה. היצר הרע, כוח ההשתוקקות שלו הוא חלש, אבל הבעיה שהוא לוקח בשבי את הנשמה, שהנשמה כוח ההשתוקקות שלה הוא אדיר. למה כוח ההשתוקקות של הנשמה הוא אדיר? כי הנשמה נבראה לחפש את השם יתברך, לרוץ אחרי השם יתברך בכל הכוח, ולכן נתנו לה מהשמיים לנשמה כוח אדיר של השתוקקות. וכשהכוח הזה שבוי, השם ישמור לאן זה הולך. אז האדם צריך להבין, להוציא את הנשמה מהשבי. זה מה שאומר דוד המלך עליו שלום בתהילים במזמור קמ"ב, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך ביכתירו צדיקים כי תגמול עליי. מה הכוונה של הדברים? על דוד המלך עצמו, מי אנחנו שנגיד פירושים? אבל כתוב בחז"ל שספר תהילים נאמר לכל ישראל. זאת אומרת, כל אחד במצבים שלו, בעניינים שלו, שייך כל פרק ופסוק בתהילים, יש מה לשייך את זה אליו. אומר דוד המלך, האדם מרגיש שהוא שוקע במצולות הרע, השם ישמור. הוא התפלל להשם, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. הנשמה נמצאת במסגר בשבי, תוציא אותה מהשבי. ואז בי יכתירו צדיקים כי תגמול עליי. מה זה בי יכתירו? יש 10 ספירות בקבלה. הספירה הכי גבוהה בעשר זה הכתר, זה בחינה גבוהה מאוד מאוד. אומר דוד המלך, אתה רואה אפילו בן אדם חס וחלילה במצב ירוד מאוד. אתה אומר, תשמע, זה גם אם נחזיר אותו בתשובה, טוב, יהיה, איך אומרים, בינוני שבבינונים, מעבר לזה אין סיכוי. אומר דוד המלך, אתה טועה. אל תחשוב, אתה רואה אותו כזה רשע, רץ, להשתולל לדברים לא טובים. אתה מסתכל עליו שלילי. אומר דוד המלך, אתה לא מבין מה הולך פה. לא יכול להיות ככה שלילי, איך זה? רק שהנשמה שבויה, ואתה רואה את הנשמה משתוללת כל כך לצד הרע, אז הנשמה בעצם היא נשמה קדושה מאוד, שיש לה כוח השתוקקות אדיר להשם, יתברך. רק שהיא שבויה, זה הולך למקומות אחרים. אז, הוא אומר, כשאתה תוציא את זה ממסגר, ויחתירו צדיקים, כי תגמול עליי. כך זה הצדיקים הכי גדולים. האדם הזה יכול להגיע לכתר של הדרגה שלהם, לדרגה הכי גבוהה, לימים הכי טובים שיש אצלהם, השעות הכי טובות שיש אצלהם, שמגיעים אל בחינת הכתר. הוא יכול להגיע אל זה. רק תוציא אותו מהמסגר. וזה מכלל סוד הגמרא במסכת סוכה, דף בית סוף עמוד א', שהגמרא אומרת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אם אחד יש לו נשמה יותר גבוהה, אז היתר הרע שלו יותר גדול. מה הכוונה? יש על זה כמה וכמה הסברים, אבל אחד ההסברים על פסוד הוא כזה. כל העניין שבן אדם עושה רע, איך בן אדם עושה רע? הרי הנשמה היא כולה קודש, הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם ברך. אומר אריזה, לנשמה של כל יהודי יותר קדושה אפילו ממלאכים. איך ייתכן שהנשמה תעשה רע? איך ייתכן שהנשמה תרצה אפילו רע? מה התשובה על זה? הנשמה חס וחלילה שבויה בידי כוחות הרע. אומרת הגמרא, אם כמה שהנשמה הזאת יותר גבוהה, כשהיא שבויה היא עלולה לעשות עוצמות יותר חזקות חס וחלילה של הרצון לרע, כי זה נשמה עם עוצמות, זה נשמה עם כוחות, כמו במשל שהבאנו במדען. אם לקחו מדען שיודע, השבט הפרימיטיבי שהיה יודע להילחם רק בחץ וקשת, אם הם לקחו מדען קטן שיודע רק לעשות רובים, אז הם מעכשיו יתחילו להילחם עם רובים. אבל אם לקחו בשבי מדען שיודע לעשות פצצת אטום, הם עכשיו יכולים להחריב ערים שלמות. הכל תלוי איזה מדען הם לקחו בשבי. זה אומר את הגמרא אותו דבר. כל העניין של יצר הרע שחס וחלילה מוליך את האדם בדרכים לא טובות, זה נשמות שבויות. כמה שהנשמה ששבויה יותר גבוהה, חס וחלילה יעלה לעשות חומר נפץ יותר מסוכן. אז מה הדברים האלה נוגעים לנו למעשה? שני דברים. דבר ראשון, אם אדם חס וחלילה רואה שהמצב שלו באמת שלילי מאוד, אז הוא חושב על מה הטבע, בדרך הטבע הוא חושב על עצמו, אותי זרקו מהשמיים, אותי לא שלחו לעולם בשביל ללמוד תורה, אותי לא שלחו לעולם בשביל להיות צדיק, וכו' וכו'. צריך לדעת, זה טעות. אדרבה ואדרבה, אם אתה רואה שהמצב חמור מאוד, אז אתה באת בשביל תפקידים יותר גבוהים. רק תצא מהשבי, תראה לאן אתה תגיע. ויחתירו צדיקים כי תגמול עליי. דרגת הכתר של צדיקים אתה יכול להגיע. אבל לא זו בלבד. יש דבר שעוד הרבה יותר מזה נוגע לנו למעשה. כתוב בביאור הגר"א לתיקוני זוהר, כמו שהגמרא במסכת סוכה דף מ"ב סוף עמוד א' אומרת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, בשני בני אדם מאחד לשני, גם באדם עצמו. אם יש לאדם שעות שיש בהם אורות יותר גדולים, עלול להיות בהם גם סכנה יותר גדולה של יצר הרע. אז לפעמים מה קורה? לפעמים אדם רואה שיש לו זמנים של נפילה, זמנים של ירידה, אז בן אדם אומר, טוב, השבוע הזה עבוד, נחכה לשבוע הבא. אומר הגרא, ההפך, יש בשבוע הזה אורות גדולים מאוד, ולכן היצר הרע מנסה לתפוס אותם. אל תוותר לו, תלך בכל הכוח, דווקא בזמנים שנראים לך שזה זמנים של נפילה, דווקא בזמנים שנראה לך פתאום רצונות זרים לדברים השם ישמור, דווקא הזמן הזה הפוך, זה אורות גדולים, רק תוציא אותם מהשבי, תשבור את היצר הרע. ומה דרך מה אנחנו שומעים את היצר הרע? שני דברים, סור מרע ועשה טוב. דבר ראשון, כמה שיותר לשמור את עצמנו מללכת למקומות לא טובים, כמה שיותר לשמור את העיניים שלנו, סור מרע ועשה טוב, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, כל הכוח להתמסר ללימוד התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגיע יומם ולילה. מי שזכה שתורתו אומנותו, כמה שיותר נצל כל רגע יומם ולילה ללימוד תורה, גם מי שמוכח לצורך פרנסתו לעבוד. יש עוד הרבה זמנים במשך היום, אף אחד לא עובד 18 שעות ביממה. חזרת מעבודה, מהר מהר לך לשיעורי תורה, שים בבית פינה עם ספרי לימוד, שכשיש לך רגע פנוי בבית אתה רץ לשם, יושב ולומד. בדרך לעבודה באוטובוס תלמד, בחזור מהעבודה באוטובוס תלמד. אתה נוסע ברכב פרטי, שים קלטות של שיעורי תורה בהלוך, שים קלטות של שיעורי תורה בחזור. יש הרבה איך ללמוד תורה, יש הרבה איך ללמוד תורה. רק מה הבעיה? סדרי עדיפויות. בני אדם לא מבינים כמה הערך של לימוד תורה. לא מבינים כמה החשיבות של לימוד תורה. אם היו מבינים, אומר אור החיים על התורה, אם בני אדם היו יודעים איזה תענוג יש בלימוד תורה, איזה אורות רוחניים יש בלימוד תורה, בני אדם היו רצים אחרי התורה כמו משוגעים. אין הבנה לבני אדם מה זה התורה הקדושה. הנשמה של כל יהודי זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. בתורה הקדושה מובש אור אלוקי שבא מהשם יתברך. משעה שלומדים את התורה, שתי האורות האלו מתחברים, ואז שתי האורות האלו מקבלים חיות ועוצמה. זה מה שכתוב בפסוק, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. על ידי הדבקות בהשם יתברך מקבלים חיות. אבל האדם צריך להיות זהיר על הזמן שלו, זהיר על הכוחות שלו, לנצל אותם ללימוד התורה, כי המלחמה היא יומם ולילה, פנים ואחור. כתוב בספר חובת הלבבות שהיה חסיד אחד שראה אנשים חוזרים מהמלחמה, מלחמה ממש, היה מלחמה בין אומה לאומה, מלחמו בחזית, כשהם חזו אמר להם, גמרתם את המלחמה הקטנה, עכשיו אתם במלחמה הגדולה. הוא לא, מה? אז זה המלחמה הקטנה, אתה יודע מה שהלך שם בחזית, הרוגים, פצועים, אל תשאל מה שהלך שם, מה עכשיו, איזה מלחמה יותר גדולה יש? הוא אמר להם, מלחמה שלי יצר הרע, למה? אומר, במלחמה בחזית, האויב מוכח לישון, אין מה לעשות, הוא בן אדם, אז יש שעות שיש שקט ממנו, והנה נגמרה המלחמה. למה? התעייפו, אלו, עשו הסכם שלום. אומר, המלחמה שלי יצר הרע, היצר הרע, אין לו הפסקה. כל הזמן, כל החיים אתה במלחמה. אתה צריך להילחם יומם ולילה. אבל איך המלחמה? אם אדם סתם מסתכל על זה כמלחמה, אז זה מעצבן אותו. אנחנו צריכים לדעת, הנשק שלנו זה החיבור להשם יתברך, שזה התענוג הכי גדול באמת שיש לנשמה. כמו שאומר דוד המלך עליו השלום, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי רננו אל כל חי. הנשמה נחשפת להשם יתברך. התענוג של הנשמה זה הקשר עם השם יתברך. אנחנו יומם ולילה צריכים להרגיל את עצמנו למחשבה הזאת. יש כתוב בפסוק, אנחנו אומרים את זה כל יום, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומרת הגמרא, מה זה בכל לבבך? בשני יצריך, ביצר הטוב ויצר רע. משנה והגמרא מסכת ברכות פרק תשיעי, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, שאיסור עבודה זרה זה בייהרג ואל יעבור. בכל מאודיך, בכל ממונך, דבר אחר, בכל מידה ומידה שמודה לך ומודה לו מאוד מאוד. מבואר ברמב״ם בספר המצוות בחלק הסין קרוב להתחלה, שאומנם ודאי כל דרשות הגמרא זה אמת, אבל יש בתורה פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. מבואר ברמב״ם, הפירושים האלו שהבאנו מהגמרא זה הדרש של הפסוקים שכולו אמת, אבל מה הפשט הפשוט של הפסוק? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר הרמב״ם, שתאהב אותו עד קצה הגבול של האהבה, שהתענוג הכי גדול שיש לך בחיים יהיה הקשר עם השם יתברך. אומר שם הרמב״ם, אם אדם יש משהו בחיים שהוא אוהב אותו יותר מאת הקשר עם השם יתברך, אם יש משהו בחיים שהוא תענוג אצלו יותר מאשר הקשר עם השם יתברך, כבר האדם לא קיים את מה שהוא חייב לקיים. החיוב מצוות הזה, מצוות עשה דאורייתא, מתרי"ג מצוות, מרמ"ח מצוות עשה, חיוב של אהבת השם. כמה החיוב? אומר לנו הפסוק, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל הכוח, זה החיוב. אז אנחנו צריכים לראות איך אומר הרמב״ם בהלכות, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, עם כל זה שזה חיוב, אבל לקיים את החיוב הזה בשלמות לא כל אדם זוכה. לא שאני אומר שזה דבר קל, זה באמת, אומר הרמב״ם, זה דרגה גבוהה מאוד לקיים את זה ממש בשלמות, זה דרגה גבוהה מאוד. אבל אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר, כמה שיותר אנחנו צריכים להשתדל להתקרב אל הדבר הזה, להתקרב אל הדבקות בהשם יתברך, אל החיבור להשם יתברך. ואומר הגר"א בבור הגר"א לספר הזוהר פרשת פקודי, נפתצה מדפי הספר, אומר הגר"א, כל רגע שאדם חושב על השם יתברך הוא מקבל אורות רוחניים על נשמתו מהשם יתברך, חלקים חדשים של נשמה שלא היו לו קודם. ואומר הגר"א, וזהו סוד הקדושה, שלעולם יפנה אדם מחשבתו למעלה. אדם שואל, איך זוכים להתקדש? אומר הגר"א, תמיד את המחשבה אל השם יתברך למעלה, זה הסוד של הקדושה. ולצד שני אומר שם הגר"א רחמנא ליצלן, אם אדם מוליך את מחשבתו לדברים לא טובים, זה עלול לחבר את נשמתו לדברים לא טובים, השם ישמור, כמה זה נזק לנשמה, כמה זה סבל לנשמה. אז אנחנו צריכים לשמור את עצמנו מהדברים האלו, ולחבר את מחשבתן תמיד אל השם יתברך, ולזכור תמיד את מה שאומר מסילת ישרים בפרק ראשון, כי שהאדם צריך תמיד לשנן לעצמו, כי רק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בן האדם לטוב אינו אלא הבל ושווא. ולכן כל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך, יברח ממנו כמו שבורחים מאש, וכל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך, ירוץ אחריו בכל כוחו. שם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר לקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. שם יעזור שנזכה כולנו לבניין במקדש ברב ימינו אמן, ולביאת משיח צדקנו ברב ימינו אמן.